ובכן, קהל קדוש ויקר, אנחנו נמשיך בלימודנו הנפלא והמרתק במסכת אבות בפרק חמישי. אבל באיזו משנה? את זה אנחנו נברר מיד. במשנה יוטט. כן, משנה יוטט. לא. מה? יוטחת למדנו. אם אני זוכר טוב, נראה לי שאני זוכר טוב. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו. כלומר, עד עכשיו דיברנו על עשיריות, שביעיות, רביעיות. אז זה הזדמנות גם להביא משהו שהוא שלושה. יש לנו הרבה דברים שהם שלוש, אבל לא צוין המספר. כאן כתוב המספר. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו. מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. אגב, למה לא אומרים מי שיש בו שלושה דברים אלו הוא כמו אברהם? או הוא כמו בלעם? אלא הכוונה שהוא מתלמידיו של אברהם. זאת אומרת, הוא למד מאברהם. לא כפי שלפעמים מבינים במשנה הזאת בצורה לא נכונה, שמי שיש בו שלושה דברים האלה, הוא לומד מתלמידיו של אברהם. לא, הוא מתלמידיו של אברהם. והאמת היא, אברהם עצמו מאיפה הוא למד את הדברים האלה, זה כבר היה אצלו טבעי, או זה אומר מובנה אצלו, שלושת הדברים הללו. יש כאלה שאומרים, בגלל שבין אברהם לבלעם עצמם, קשה היה להבחין. כלומר, אתה לא יכול לדעת, כשאתה מסתכל על אברהם, אתה רואה את בלעם, שני אנשים דומים. אז איך תדע מה ההבדל ביניהם? לפי תלמידיהם. תלמידיהם מעידים על מה שגנוז בהם. אבל בפשטות, כל מי שיש בידו שלושה דברים האלו, מתלמידיו של אברהם אבינו, הוא שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. כן, טוב, זה, אני אקח משהו. זה, המקור של זה, בבדיחה חרדית, שאומרת, גם בלעם וגם אברהם היה להם שטריימל. היה להם ספודיק. זה, אבל אצל התלמידים אתה רואה את ההבדל. כן, זה, מזה זה התחיל. אבל האמת היא שכשאתה בא לדון באישיות, אתה צריך לראות מה התולדות של זה. לכן אחת התפילות שהצדיקים היו מתפללים, זה שלא יצא מהם תלמיד שיקדיח תבשילו ברבים. כי אם יש תלמיד שאינו ראוי, אולי זה אומר משהו על הרב. זה לא אומר שהרב לא ראוי, אבל יש איזו תכונה בתוכו, שהוא לא טיפל בה עד הסוף, וזה יצא לידי ביטוי בתלמידים. זה כמו שאמרו, לעולם יהיה אדם נוח כהלל, ולא קפדן כשמי. מזה עולה שאלה, מה, אז שמי לא בסדר? כן? אלא, ככה היה הרב קוק מסביר, אם אתה הלל, אתה לא צריך שיסבירו לך מה להיות. אם אתה שמי, גם כן לא צריך להסביר לך מה להיות. שמי הוא גדול מצד עצמו. הלל הוא גם כן גדול מצד עצמו. אלא השאלה היא, אם אתה רוצה ללמוד מהם, אתה לא במדרגה, לא של הלל ולא כשמי, אתה צריך להיות כ. אז אם אתה כ, אז כהלל ולא כשמי. מדוע? שמי לא ניתן לחיקוי. אם אתה שמי, אתה אדם לנעלה, אבל ללמוד ממנו זה כבר מסוכן. כן? ואנחנו רואים את זה בבית הלל ובית שמי, שנלחמו זה בזה, כן? שהיו שם את השפיכות דמים. אז מה עם שלושת הדברים של אברהם אבינו? עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רע ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. אז מה זה עין טובה? עין טובה באופן פשוט הכוונה הסתכלות חיובית. כלומר, אתה מסתכל על הכל בעין טובה, פירוש הדבר. אף על פי שאתה יודע שאצל פלוני יש חסרונות, וגם אצל אלמוני יש חסרונות. אגב, החסרונות של פלוני אינם דומים לחסרונות של אלמוני. אבל אם אתה רואה את המבט הכולל, התיאוריה הכוללת, אתה רואה שלכל יש משמעות. זה בעצם ענף של מה שאמרנו, שאין לך דבר שאין לו מקום. ואין לך אדם שאין לו שעה, ולכן כשאתה מסתכל על המציאות בכללותה, אתה רואה את הכל בעין טובה. זה הכוונה, שעין טובה מתלמידיו של אברהם אבינו, ורוח נמוכה, זה הכוונה ענווה. כן? כלומר, ענווה, ונפש שפלה שלא רוצה, שאין לו דרישות מרובות. עכשיו, אם אנחנו מבינים, החלוקה לשלושה שאתה רמזת אליה, שכבר ראינו משניות עם שלושה שלושה, יש בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ובן אדם לעצמו. אז עין טובה זה בן אדם לחברו. רוח נמוכה, בן אדם למקום, נפש שפלה, בן אדם לעצמו. כן? אז זה שלושה מישורים מתלמידיו של אברהם אבינו. למה זה חשוב? כי הרי אתה יכול לומר, בתורה יש גם עניינים של חסד, יש גם עניינים של דין. התורה מלמדת אותנו הרבה דברים של הטבה, אבל יש גם עניינים של עונשים, של כפייה, של זעם. אז השאלה היא, למה התורה מכוונת? אפשר להגיד שהתורה היא אדישה. אם תעשה טוב, יהיה לך טוב. אם תעשה רע, יהיה לך רע. תבחר בעצמך. ואז יוצא שהשאלה, לאן, מה המגמה של התורה, זה דבר שאתה לא יכול לענות עליו. אלא אם כן תאמר, מתה כלפי חסד. כלומר, בסופו של דבר, גם הדינים הם מכוונים לחסדים. זה מה שהעין הטובה מלמדת. וזה בי שאתה לומד מאברהם אבינו, שהוא השורש של הכל. כן. למה הכפילות הזאת? טוב, אפשר להגיד באופן טכני, כי זה יותר קל לזכור. המשניות נכתבו באופן שהם תיזכרנה בעל פה. כן, אבל יכול להיות שיש פה עוד משהו. כן, כי הרי פה הוא כותב בביאור, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, המפורטים להלן. נו, זה לא, לא, לא משכנע. יש לך תשובה? אני אין תשובה. מה זאת אומרת של הזכירה? כן, בסדר, אז זה פתרון טכני. אבל אתה זוכר, בזמנו למדנו, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה יחזור, ואחר כך מפרטים, דע מאין באת מטיפסוך, וזה לא היה אותו דבר. לכן אני חושב שאתה צודק, חייב להיות פה משהו. לא יודע. כן, דברים הללו, אבל מה הם הדברים הללו? כן. אולי הכוונה למה שכתוב במשנה הקודמת, כל המזכה את הרבים, ועוד המשנה שמקודם, מחלוקת שהיא לשם שמיים, ואהבה שתלויה בדבר, או שאינה תלויה בדבר. אז ואז כל מיני של הדברים הללו שאמרנו. זהו, זה חידוש, חידוש יפה. כלומר, מי שיש בידו אהבה, שהיא לא תלויה בדבר, שהמחלוקת שלו היא לשם שמיים, ושהוא מזכה את הרבים, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. יפה. טוב, נראה, אבל נראה אם זה מסדר עם ההמשך. מה זה השלושה דברים האחרים? תלמידיו של... האחרים, זה בדיוק, מחלוקת שינה לשם שמיים, אהבה שתלויה בדבר, שמחתי את הרבים, מתלמידיו של בלעם הרשע. יפה. טוב, אבל מי שיש בו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. עכשיו, בלעם הרשע הוא לא סתם בן אדם, הוא גדול הנביאים של אומות העולם. כן, הוא גדול הנביאים, ומה שיש אצלו זה אנטישמיות. כן, הוא שונא את ישראל מצד היותם תלמידיו של אברהם אבינו. אז הוא המתחרה, לכן הוא עם עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גהינם ויורדין לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. אז מה זאת אומרת, תלמידה שברמינו, נוחלים את העולם הזה, אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. למה שני עולמות? הרי בדרך כלל אומרים, אין אדם נהנה משני עולמות. נכון? כן, כתוב על... זה רבי יוחנן אמר לריש לקיש, לא סליחה, לרבי אלעזר, למה אתה בוכה, מאביכי, בגלל שלא היה לך נכסים, ואין, אבל אין אדם נוחל שני עולמות, כלומר אתה צריך לבחור, או עולם הזה או עולם הבא, אז אין לך עולם הזה, סימן שיש לך עולם הבא, אז מה אתה בוכה? אבל התפיסה הזאת היא תפיסה חלקית, מה? כן, זה ברור. כלומר, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, יכול להיות שהכוונה לזה. אבל, אני חושב שהתפיסה שרבי יוחנן אומר לרבי אליעזר, היא חלקית. כלומר, היא תפיסה בדיעבד. בדיעבד, יש לאדם ייסורין, אז אומרים לו, שי, יש נחמה, יש לך עולם אחר, עולם הבא. אבל התפיסה של אברהם אבינו היא תפיסה אחדותית. אז אם כן, שני העולמות הם שייכים זה לזה. יש בגמרא שאברהם אבינו קיים עירובי תבשילין. ויש גורסים עירובי תחומין. מה זה העירובים האלה שעשה אברהם אבינו? העירוב, מה זה בא לעשות? לחבר, שני דברים, כן, לאחד, שני תחומים שהם נבדלים זה מזה. כל העניין של אברהם אבינו זה לחבר. לכן, הוא דווקא עירובי תחומין או עירובי תבשילין עשה אברהם אבינו. אז לכן גם תלמידיו הם אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. נכון, נו. כן, אז הוא זוכה גם לעולם הזה, גם לעולם הבא. מה זה להנחיל לו אהבה יש? יש, זה ההפך של עין. כן, יש, זה המילוי. עכשיו, יש אצל בני אדם מחשבות. יש אדם חושב כך, השני חושב אחרת. מי אמר שהמחשבה שלי היא נכונה? אולי אני טועה. אז ההשתוקקות של כל מי שיש לו דעה, זה שדעתו תתברר כמתאימה ליש. להנחיל לו אהבה, יש. כן, זה מובן. כלומר, כל פילוסוף היה רוצה שתהיה ודאות שמה שהוא אומר זה נכון. אז תלמידי אברהם אבינו, הם נוחלים את היש. כן, דעת אלוהים אמיתית. ואוצרותיהם המלא. מזה למדו גם בסוף מסכת עוקצין, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש. יש בגימטריה 310, ואוצרותיהם המלא. מה זה 310? למה 310? 300 זה 3 פעמים 100, ו-10 זה פעם אחת 10, נכון? לפי הקבלה זה מובן. כמה עולמות יש? 4, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אצילות זה מצומצם, זה 10, זה יוד. וכל שאר העולמות זה 10 כפול 10. אז זה יוצא 310. כן? יש לרב קוק השערה מעניינת שהוא כתב בצעירותו. שאל את עצמו, למה יש כל כך הרבה כוכבים? כן? זה כמויות עצומות של כוכבים. אנחנו לא מצליחים אפילו להכיל את זה בנפש. כמות הגלקסיות וכו'. אומר הרב קוק, אולי זה העולמות של הצדיקים. כלומר, כל צדיק צריך 310 עולמות. אתה צריך הרבה מאוד כוכבי לכת כדי לתת לכל צדיק וצדיק. זה הכוונה, אולי. כן, ספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, ויאמר, כה יהיה זרעך. אבל תלמידיו של בלעם הרשע, נוחלי יורשין גהינם ויורדים לבאר שחת. איפה הם יורשים גהינם? לפי זה בעולם הזה. כן? וכלומר, העולם הזה לא מספק אותם. אז לכן העולם הזה הוא גהינם מבחינתם. מדיד, יש סיפור שמובא בסוף ליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן מברסלב נכנס לבית מדרש, והוא שמע את התלמידים מדברים על עולם הבא. ואז הוא אמר להם, כל העולם אומרים שיש עולם הזה ויש עולם הבא, עולם הבא אנחנו יודעים שיש, כי חז"ל אמרו לנו. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה, להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי כאן זה הגיהנום. ככה הוא אמר. אז איפה העולם הזה? צריך להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום. עכשיו, אפשר להבין את רבי נחמן, בתקופה שלו זה היה נכון. כן? העולם הזה היה גיהנום, בימי רבי נחמן. למרות שרבי נחמן יש לו חוש הומור בלתי רגיל, בתורה נון ב' הוא כותב, כי ישראל מושלים בעולם כידוע. כן? זה מעניין, אה? כלומר, אתה לא יודע אם הקוזק לא יבוא עכשיו לשרוף לך את הבית, אבל ישראל מושלים בעולם כידוע. כן. לשים לב שבכל הדורות, היהודים אמרו כל בוקר, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. נכון שככה אמרו? גם היום, היהודים עדיין אומרים את זה. כלומר, אנחנו מרוצים מן המצב. לא רע בכלל. טוב. אז עכשיו, יורשים גיהינם, אמרנו אם כן, זה בעולם הזה. מה? זאת עין טובה, כן. ויורדין לבאר שחת, זה לעולם הבא כנראה, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בה. מה זה לא יחצו ימיהם? לא יגיעו לחצי מהימים של האדם. ימי שנותנו בהם 70 שנה, אז זאת אומרת שהם מתים לפני גיל 35, נכון? איך זה? איך זה אומר? עכשיו, בגמרא, במסכת סנהדרין, כתוב שבלעם נהרג בהיותו בן 33. איך זה? כן? בר תלתין ותלת שנין הווה בלעם רשיעה, קד קטלה פנחס לסתאה. שזה, זאת אומרת, זה הופך את בלעם לאדם מאוד צעיר, לעומת משה. וכל זה, זה סותר את המדרשים שאומרים שבעור אביו של בלעם הוא לבן הארמי. כן, כי אז צריך כמה מאות שנים באמצע. אבל, וגם על דואג ואחיתופל, כתוב שהם חיו ביחד 70 שנה, אבל כל אחד, כלומר, חי 35 שנה, הוא קצת פחות, הדואג חי ראשון, אחיתופל חי שני. כן? ואז ביחד זה 70 שנה כנגד 70 השנים של דוד המלך. כלומר, הם הצד ההופכי שלו. הוא דוד, והם דואג ואחיתופל. שני צדדים של אותה נשמה, אפשר לומר. עכשיו, דיברנו על, רגע, יצא לי עכשיו מהראש, בלעם, כן. בלעם שמת בגיל 33, כשהרג אותו פנחס ליסטאה, הליסטים. מוזר בכלל האמירה הזאת, אלא שחלק גדול מן האגדות שנאמרו על בלעם, הן בעצם מכוונות נגד הנצרות. רק שחז"ל צנזרו את עצמם, לא רצו להרגיז יותר מדי, ואז יוצא שהרי המייסד של הנצרות נהרג בגיל 33. ומי הרג אותו? פונטוס פילטיוס. נכון? פונטוס פילטיוס. פונטיוס, לא. היה הנציב הרומי, הוא זה שציווה על מותו, פונטיוס פילטוס, פנחס לסתאה, דומה קצת. כן, אז יכול להיות שהכוונה לזה. כן, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אם כן זה מקום בגיהנה, מקום נמוך, אנשי דמים ומרמה לא יחצו עמהם, ואני אפתח בך. טוב, אז זה היה לגבי המשנה של מי שיש בו שלושה דברים וכו'. כיוון שלמדנו את משנה י"ט, אלא אם כן יש הערות, אנחנו נעבור למשנה כף, כן, הגיוני, לא? טוב.
יצא הגול הפעם.
מה? יצא הגול. כן, בינתיים. בינתיים, כן.
עד המשנה הבאה.
מי יודע. טוב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים, ונמשיך על המשנה הבאה גם כן. טוב. יהודה בן תימה אומר, אבי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהנם, ובשת פנים בגן העדן, יהי רצון מפניך השם אלוהינו, שתבנה עירך במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. טוב. משנה מוזרה ביותר. במיוחד שהיא מסתיימת עם תפילה. ייתכן שהתפילה הזאת לא שאיננה של יהודה בן תימה, אלא היא סיום של מסכת ברכות לפי הגרסה הקדומה. כי אחר כך יש לנו עוד כמה משניות, ויש לנו פרק שישי, שהוא בכלל לא מהמשנה של מסכת אבות. אז יכול להיות שמישהו שם את זה בסוף. אבל אנחנו מעדיפים כן לייחס את זה ליהודה בן תימה. מה ההבדל בין דברי יהודה בן תימה הראשונים לבין התפילה? בשניהם מוזכר רצון, נכון? כתוב, לעשות רצון אביך שבשמיים, אחר כך יהיה רצון מלפניך. מה ההבדל בין רצון של אביך שבשמיים לרצון מלפניך? יש הרצון האלוהי הכללי. הרצון האלוהי הכללי נותן מקום לכולם, גם לעז פנים. ואתה צריך להיות עז כנמר כדי לעשות רצון אביך שבשמיים, כלומר להבין איך הרצון כולל את הכל. הנמר בספר דניאל, זאת החיה התואמת את מלכות יוון. נכון? יש ארבע מלכויות, מלכות יוון דומה לנמר. כתוב מפורש בספר דניאל. למה? אז יוצא לפי זה שהמלכות היוונית היא מלכות עזה. יש לה עזות. מסביר המהר"ל במה היא עזה? שיש לה שכל. כן, הפילוסופיה זה בא משם. והפילוסופיה חוקרת הכל, היא חוקרת גם למעלה, גם למטה. אז היא עזה, יש לה עזות. עזות גם אולי, עזות פנים. עזות פנים שהיא חושבת שיש בידה להסביר הכל. זה עזות הפנים האמיתית. אבל גם אנחנו נותנים מקום בעזות, הרי ישראל עזים שבאומות, אנחנו נותנים עזות כי אנחנו מסבירים כיצד גם הרע הוא חלק מהנהגה האלוהית. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם, עושה כל אלה, אז גם זה עזות. אבל זה הרצון של אביך שבשמיים, לא הרצון שבמציאות. הרצון שבמציאות זה רצון מלפניך. והרצון שמלפניך הוא מתגלה דווקא באופן מצומצם יותר, בבית המקדש ובקיום המצוות שלנו, ותן חלקנו בתורתך. כלומר, יהי רצון מלפניך שתבנה עירך מימה בנו, ותן חלקנו בתורתך. כשיש פה שני צינורות של התגלות הרצון שהוא מלפניך אלינו, האחד המקדש, השני התורה. עכשיו, המקדש אומר הנציב מוולוז'ין, בזמן שבית המקדש קיים, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל זה דרך המקדש. כשאין מקדש, הקשר זה דרך התורה. לכן יש פה שתי הבחינות, תבנה עירך במהרה בימינו, כלומר, מובן מזה גם בית המקדש, כן, הרי בברכת בוני ירושלים מזכירים גם את המקדש, ותן חלקנו בתורתך כשאין מקדש, או שניהם לפחות ביחד, אם כבר.
אני קצת הבנתי את הרב
מה?
יש רצון בהתחלה, רצון בסוף. יש רצון שאני חושב שבשמיים שזה כולל גם את העזות.
גם את הרע, נכון. בשביל זה צריך עזות כדי להבין את זה.
ולכן...
וזה המשנה של הרב קוק. משנת הרב קוק מלמדת אותך כיצד לראות משמעות בכל.
אז זה בעצם אומר שאתה יכול להיות אז כנמר, זה רצון
שבשמיים, נכון. כדי... אבל אחר כך למעשה יש רצון שהוא מלפניך שהוא יורד מהפנים העליונות אלינו. והוא מתגלה בצינורות, הייתי אומר, הדתיים, כן? של בית המקדש ושל התורה.
סוג של עוגן כזה לתחילת המשנה.
נכון, זה לעומת זה. עכשיו יש לנו כאן ארבע חיות. אז כנמר, זה בשכל. קל כנשר זה בדמיון, רץ כצבי זה ברגשות, וגיבור כארי זה בגוף. כלומר, צריך את כל הכוחות כדי לעשות רצון אביך שבשמיים. למה? כי אתה לא יכול להסתפק באחד הכוחות בלבד. הקדוש ברוך הוא איננו חפץ שתעבוד אותו, שתכיר אותו רק דרך השכל, או רק דרך הדמיון, או רק דרך הרגש, או רק דרך הגוף. לכן צריך ארבעתם כדי להצליח. עכשיו, יכול להיות שהשם של יהודה בן תימה הוא מיוחד כאן. הרי לא מצאנו את יהודה בן תימה בשאר המקומות. זה המקום היחיד בכל דברי חז"ל שמצאנו יהודה בן תימה. אז אולי זה בא לרמוז משהו. כן? בא לרמוז שכדי לעשות רצון אביך שבשמיים, אתה צריך להתחיל מהתמיהה. כן? הרי זה גם אפלטון אמר שהתמיהה היא ראשית הפילוסופיה. וזו דבר גם, אם אין לך תימה, אתה לא יכול להתקדם בתורה. הרי באגדה של פסח רואים שהבנים שואלים שאלות. כן? אתה שואל שאלות, אז יש לתורה מה לומר לך. אתה לא שואל שאלות, אין לתורה מה לומר לך. אז כן. אתה לא ראית נמר מימיך כנראה.
אז יש עוד חיות שהם...
אה, נמר, או... לא, לא, זה ציפור. רגע, רגע, אני לא הבנתי. הנמר הוא אז, זה ברור, לא? איזה חיה היא יותר עזה מהנמר? היגואר. אותה משפחה, נכון. אבל תשים כבשה אחת ליד נמר, נראה כמה זמן היא תחזיק מעמד. בערך כלל, 10 שניות לפחות, מה? כן, אז זה ואז כנמר. לא, זה ברור מה, לא מבין את הבעיה שלך בכלל. כן, קלקה נשר, זה אמרנו, זה הדמיון. הדמיון הוא טס למעלה, הנשר נחשב לציפור היותר עליונה מכל הציפורים. לכן גם הנשר, כך כתוב, שהוא שם את ה... את ה, את ה, את הקטנים שלו על גבי ה, על גבי הכנף, כי הוא לא מתיירא מציפור שלמעלה ממנו, אלא מהחץ של הצייד. רץ קצבי, נו, לא ראי, מה רץ מהר? אנטילופה? מה? כן, אבל הנמר הוא רץ כדי לתפוס את הצבי. מה? לא, זאת אומרת שהריצה מיוחסת יותר לצבי מאשר לנמר. כי הצבי צריך להימלט. אז הוא צריך להיות עוד יותר מהיר מהנמר. הנה, אתה רואה? הוא מכיר צבעים. כן? הצבי זה תמר? הצבי זה קשר. כן, זה קשר, מצטער. אבל יש בצבי דבר שאין בגדי. כן, הצבי הוא אמנם כשר, אבל הוא חיית בר, ולכן לא צריך להפריש ממנו את החלב. החלב של הצבי מותר. הוא לא מכיר מדרגות. לעומת גדי, רש"י אומר שטעם הגדי כטעם הצבי. איפה הוא אומר את זה? בפרשה שקראנו. כן, שרבקה אומרת, תביא לי שני גדי עיזים, ואני אעשה מטעמים לאביך כאשר אהב. אומר רש"י, כי טעם הגדי כטעם הצבי. כן, אבל הגדי צריך להפריש ממנו את החלב. זאת אומרת שאותה חוויה שהוא רוצה לקבל דרך עשיו, שהיא חוויה של כוליות ושאיננה מבחינה במדרגות, את החוויה הזאת הוא רוצה להכיר, רבקה רוצה שהוא יכיר דרך הגדי, שעושה הבחנה בין מדרגות כדרכו של יעקב, ולא כדרכו של עשיו. בסדר? טוב. רץ קצבי, גיבור כארי, ארי, כן, הוא חזק, אני לא יודע, ראיתם פעם אריה? חזק. טוב, לעשות את זה אני חשב שמיים, הוא אומר, אז הוא היה אומר, מה זה הוא היה אומר? אותו אחד שאומר תהיה אז, אומר אבל אל תהיה אז פנים. אז פנים לגהינה. ובושת פנים לגן העדן. עכשיו, מה זה בושת פנים? אגב, שגורסים בוש פנים, כן? אבל מה, לכאורה, להיות עם בושת פנים, זה לא טוב, הרי אמרו חזל, לא הביישן מלמד. אז הביישן זה מידה רעה, אז למה הוא אומר בושת פנים? אז הרמב״ם מסביר בשמונה פרקים שיש הבחנה בין ביישן לבוש פנים. שהביישן זה מי שיש לו בושה יתרה, וזה מידה רעה. מה שאין כן, בוש הפנים זאת המידה האמצעית, בין העזות לבין הביישנות. עכשיו, מה ההבדל? האז פנים זה אדם שלא אכפת לו לדרוך על השטח של חברו. לעומת זה, הביישן איננו רואה את הלגיטימיות של עצמו. כן? הוא מעמיד בספק את זכות קיומו. ובוש פנים, הוא מכיר בערכו ובזכות קיומו, רק נזהר שלא לדרוך על התחום של חברו. לכן זה מידה אמצעית. עכשיו, עם ישראל אמרו בגמרא שיש לו שלוש תכונות. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אז זה מידות רעות, נכון? ביישן, כלומר, העם היהודי עסוק כל הזמן בשאלה האם הקיום שלו לגיטימי. לכן יש בערך כל שבוע כנס במקום כלשהו בעולם על הזהות היהודית, נכון? כלומר, הזהות יהודי זה בסדר להיות יהודי, זה לא בסדר להיות יהודי. כשבדרך כלל היותר סביר זה שזה לא בסדר להיות יהודי, זה התכונה של ביישן. מה עם רחמן? חז"ל אמרו שהרחמנים חייהם אינם חיים. בגלל שהרחמן הוא רואה אכזריות בעולם, זה שובר אותו לגמרי. אז אין לו עמוד שדרה. אז מהי המידה הנכונה? מרחם. כל המרחם על הבריות זוכה ומנהיגם לעולם הבא. כן? יש הבדל בין מרחם לבין רחמן. רחמן זאת מידה קיצונית. בסדר? הקדוש ברוך הוא נקרא הרחמן. אצלו זה בסדר. כי יש לו את האמצעים גם כדי לפתור את בעיית הרחמנות. וגומלי חסדים זה לפי זה גם כן מידה רעה. נכון? איך אני יודע? בתפילה אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא גומל חסדים טובים. משמע שיש חסדים רעים. אז סתם גומלי חסדים אינם מבחינים בין חסדים טובים וחסדים רעים. לכן זאת מידה רעה.
כן?
למשל, מישהו אומר לך, תשמע, נגמר לי הכסף, אני בדיוק רציתי לקנות אקדח כדי להתאבד. אתה יכול להלוות לי איזה שקל, אחי? כן? אז זה בעיה, אתה נותן לו, הוא יעשה מזה רע, אתה עשית חסד. נכון?
או האלה סלם, סמונה את זה, מבקשים לך,
עצמא, תקנה לנו סיגריה. כן, או תקנה לנו אלכוהול, כן.
אבל יכול להיות שהפרדות זה שלנו ישראל,
חיים יותר מדי זמן ביחס לעם רגיל.
אם אני קמתי לפני 100 שנה, אף אמריקאי לא אומר עצמו למה
אמריקאי
צריך להתקיים. כן, זאת לא שאלה בכלל. כן, הוא אומר, קמתי לא מזמן, אני מבין למה קמתי, כי היו בריטים, כי...
נו.
אבל
הייתי אומר בדיוק הפוך.
עם
ישראל הוא העם היחיד שקם מתוך החלטה ולא מתוך הטבע.
אנחנו לא זוכרים את ההחלטה הזאת.
יודעים שהייתה החלטה. הרי כתוב שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תקים גוי. מה יקרה אם אברהם יגיד לא? אז לא יהיה. אותו דבר, הקמנו מדינה. אנחנו המדינה היחידה שקמה מתוך שהייתה החלטה שהיא תקום עוד לפני שזה היה ריאלי. נכון? הרצל, זכותו להגן עלינו עמל, הוא חי בתקופה שבה ארץ ישראל, אמנם די ריקה, אבל יש הרבה ערבים. כן? יש מיעוט יהודי. הוא אומר, אני מקים את מדינת היהודים. כן, זה משהו לא רגיל. זאת אומרת, זה החלטה. ואחר כך יש החלטת האום. ותמיד יכולה להיות השאלה, האם ההחלטה הייתה נכונה. ולכן היהודים שואלים תמיד את עצמם, לא רק האם זה בסדר שהעם היהודי קיים, האם זה בסדר שהמדינה שלנו קיימת. כן? כלומר, אנחנו לא מרגישים טוב מזה, אנחנו ביישנים.
אז אם יהודי שואל, האם יש זכות הגדרה לעם היהודי?
כן.
זה... ואני שהוא לא דעתי, זה לא יכול להגיד לו, כי אברהם החליט, מה הרב היה אומר?
זה, תסתכל, יש מסמך נפלא, נקרא מגילת העצמאות. ששם בן גוריון פורס את משנתו, הוא מסביר מדוע צריך להקים מדינה בארץ ישראל. זה מדהים הדבר הזה. הוא מסביר, יש לנו זכות כזאת, זכות כזאת, זכות כזאת, זו, ולכן אנחנו מקימים. כן? מי ביקש ממך בכלל את הזכויות? כן? כי אומה אחרת, היית אומר, זאת היא עובדה, אנחנו כאן, וזהו. כן? מובן ההבדל?
כן.
אגב, מאיפה מתחיל בן גוריון? מאברהם אבינו גם כן. הוא לא אומר את שמו, אבל זה מה שמתבקש. כן? בארץ ישראל קם העם היהודי. כן? אז זה קם העם היהודי. איך קם? פשוט, יש לו אבות וכו'. כן. אז פנים לגינה ובושת פנים לגן העדן. יהי רצון מפניך השם אלוהינו שתבנה... הירח במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. עכשיו זה יותר מובן כל הסיפור הזה. אגב, המשנה הזאת מובאת בתחילת אור החיים של הטור. טור אור החיים מתחיל עם המשנה הזאת, ובשולחן ערוך הוא קיצץ, והוא כתב רק יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. הוא לקח דווקא את הארי. למה? כי זה מה שנשאר לנו בגלות. להתעורר, לקום בבוקר לעבודת בוראו. אגב, מעניין הדבר הזה, לא כתוב בשולחן ערוך שיש אלוהים. שמתם לב לזה? בשולחן ערוך לא כתוב יש אלוהים. היה אפשר לכתוב יש אלוהים ובו שני סעיפים, יש אלוהים ויש שאומרים שאין, והעיקר כי דעה ראשונה, כי סברה ראשונה. אבל לא כך, לא, אני אומר, זה לא בצחוק, כי הרי הרמב״ם, משנה תורה, איך הוא מתחיל? יש אלוהים. יסוד היסודות, עמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון וכו'. כן? ואילו בשולחן ערוך הוא כותב את ההשלכה המעשית, יתגבר כארי לעבודת בוראו. אנחנו מניחים שאתה כבר יודע שיש בורא. איפה אתה יודע? הרמב״ם אמר לך. כן? טוב. עכשיו, לא, הדבר הזה הוא קטסטרופה, בגלל שלאורך הדורות, ההלכות שוכחות את מקורותיהן. למשל, הלכות חנוכה, אנחנו מקרבים, איך הן מתחילות הלכות חנוכה בשולחן ערוך? לא, ממש לא. לא. בכ"ה בכסלו, יומי דחנוכה אינון, דלה להתענאה ודלה למשפט בעון. ואז כתובים לך הלכות הדלקת הנרות וההלל וכו'. עד כדי כך זה חורה שהמשנה ברורה רואה לנכון לספר לך מה קרה בחנוכה. שבימי בית שני כשהיוונים וכו' וכו'. כן? הרמב״ם בהלכות חנוכה מתחיל עם הסיפור של היוונים ואז הוא אומר את ההלכות. כן? אז עם הזמן אתה שוכח. עכשיו למה זה נקרא חנוכה? אז זה כבר קיצור שולחן ערוך. אתה לוקח גמטריות ושוכח את העיקר. כן? עכשיו, בשולחן ערוך כתוב, בקיצור שולחן ערוך כתוב, ויש שומרים כי בימים אלה הייתה חנוכת המזבח. יש שומרים. כן, ואז מסביר, איזה מזבח? מזבח של משה. כן, שוכחים, קיצור, הרבה דברים מתמסמסים עם הזמן. זה חשוב לא לשכוח לפעמים את המקור של ההלכות. למשל, הלכות בישולי גויים. יש הלכות ביורי דעה, אם גוי מבשל ככה, מותר לאכול. אם מבשל ככה, אסור לאכול. לא כתוב למה. הרמב״ם, כשהוא מביא את ההלכות האלה, אומר, חז"ל רצו למנוע התבוללות, ולכן כזרו שכך וכך וכך. טוב. משנה כ"א. הוא היה אומר. אז זה לא נמצא בכל הגרסאות, ולכן אמרתי שיכול להיות שהיה רצון שלפני כן הוא סיום המסכת. וכאן יש לנו משנה מיוחדת במינה, הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא. זאת אומרת שעד גיל 5 מה לומדים? לא לומדים מקרא. לומדים אלפא בטא, כן? לומדים כמה פסוקים, שמע ישראל ותורה ציווה לנו, זה כתוב בספרי. הוא מלמד לשון הקודש. הרמב״ם כותב מצווה קלה ללמוד לשון הקודש. אז אל תלמד תנ״ך לפני גיל 5. זה מה שזה אומר. אפשר לעשות סיפורים בגן על אברהם אבינו, הצגה, משהו כזה. אבל את הטקסט עצמו תשמור לאחר מכן. למה זה חשוב? לא ללמד תנ״ך לפני כן? זה הסיפור. ובגיל 5 הם לא מגשימים. אני חושב שזה דבר פשוט, כדי לתת לו את ההתפתחות הטבעית שלו. ילד צריך לעשות שטויות, כן? כלומר, לשפוך מים, לשבור זכוכית, לריב עם אחותו הקטנה, וכל מיני דברים כאלה. ולמה הוא קיבל ואני לא קיבלתי? זה ההתפתחות הטבעית הבריאה. אחר כך, בגיל 5, בסדר, עשית מספיק שטויות, עכשיו תלמד. זה חשוב להבין את זה. מבחינה פדגוגית עושים לפעמים טעות, שאומרים שהילד הוא מוכשר, רואים, יש לו כישרון, הוא חכם, הוא חריף, בוא נלמד אותו כבר עכשיו. ואז אתה מחסיר ממנו את הילדות שלו. לכן הוא היה אומר, יהודה בן תימא, בן 5 למקרא. בן 5 למקרא, ואיך לומדים מקרא? קוראים את הפסוק. עכשיו, צריך גם שהילד יבין, אז אתה מסביר לו את הפסוק. בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה.
למקרא זה לקרוא בתורה או לקרוא?
אז השאלה מה זה המקרא? המקרא זה כל התנ"ך. בסדר? עכשיו, נשאלת השאלה, מתי הוא גומר ללמוד כל התנ"ך? טוב, כשהוא מגיע לבן 10, נכון?
צריך לזכור בשלב הזה את התנ"ך.
מה? ברור, ברור. אם אתה מלמד אותו תנ"ך, הוא ידע תנ"ך. אם אתה אומר, כיוון שהוא מוכשר, אנחנו נתחיל ללמד אותו משניות, וכמה סוגיות הלכתיות, וכמה סוגיות בגמרא, אז אתה תעשה אותו חריף, אבל איבדת ממנו את התנ"ך. כן? זה חשוב מאוד. עכשיו, יש קהילות שבהם למדו תנ"ך, יש קהילות שבהם לא למדו תנ"ך. התוצאה הייתה שבקהילות שלא למדו תנ"ך, שמה קמה התנגדות לציונות. ובקהילות שהילדים למדו תנ"ך, לא הייתה התנגדות לציונות. למה? כי כשאדם לומד בבקמה, אז כל התורה שלו זה שור שנגח את הפרה. אבל מה התורה רוצה? התורה רוצה שתיכנס לארץ ישראל, לא? כלומר, שיבת ציון, בימי עזרה וכו'. אז אם אתה לומד תנ"ך, הדברים האלה מוטבעים בך ברגע שקמה התנועה הציונית, אתה מצטרף אליה. אבל אם אתה כל הזמן חושב על השור שנגח את הפרה, אז אתה לא יודע שמגמת היהדות היא ציונית. כן? ברור. לכן זה מאוד חשוב, בין 5 שנים למקרא ללמוד את כל התנ"ך. ברגע שאדם יודע את כל התנ"ך, יש לו בסיס רחב. על גבי הבסיס הרחב הזה, יש מדרגה שנייה. בין 10 למשנה. מה זה משנה? בימי המשנה, מה זה המשנה? כל התורה שבעל פה. כן? זה לאו דווקא המשניות שלנו. כן? אבל הכוונה, תורה שבעל פה, יש לך 5 שנים ללמד אותו. בין 10... כן, אפשר לומר שזה הלכות, אבל כל דבר של תורה שבעל פה, הוא בכלל משנה. כן, רק רגע, תלמוד זה סיפור אחר. בין 13 למצוות. מה אם לפני כן הוא לא צריך לקיים מצוות?
חייב.
הוא לא חייב. ב-13 הוא חייב, אבל מה, אז הוא לא יקיים מצוות? צריך להרגיל אותו. אבל צריך להבין שזה רק כדי להרגיל. לכן צריך שהוא יקיים את המצוות באופן שזה ייתן לו חשק שבגיל 13 הוא יקיים. כי אם אתה תמאיס עליו, אז בגיל 13 הוא עצמאי, אז הוא כבר לא ירצה מצוות. שזה למצוות, בין 15 לתלמוד. זאת אומרת, עד אז הוא לא למד תלמוד. מה זה תלמוד?
גמרא.
איזה גמרא? בזמן למשנה יש גמרא? הדיונים. זאת אומרת, המשנה לא כתבה לנו את הפרוטוקולים של השיחות בין התנאים. מי כן עשה את זה? התלמוד. התלמוד כן כותב את הפרוטוקולים של השיחות שהיו בין האמוראים, ולפעמים גם בין התנאים. וזה נורא חסר לנו, זה נורא חסר, היינו מאוד רוצים לדעת למה רבי אליעזר אומר כך ורבי יהושע אומר כך. למה? כן, אז לפעמים אנחנו דנים בזה, אבל בזמן התנאים עצמם, הלימודים האלה היו ידועים. הרמב״ם אומר, מה זה תלמוד? להוציא דבר מדבר. כלומר, אתה משווה דין זה לדין זה, דין חדש שאין לך מסורת לגביו, אתה צריך בדרך דימוי מילתא למילתא להסיק מזה מסקנה, אז זה נקרא תלמוד. בסדר? מה כולל התלמוד? אומר הרמב״ם, העניינים הנקראים פרדס בכלל תלמוד הם. ומעשה בראשית הוא מעשה מרכבה. גם זה נקרא תלמוד. האם ילד יכול כבר להבין מעשה בראשית ומעשה מרכבה? לא. אבל הוא יכול להבין את זה באופן שטחי. למשל, איפה ראיתי מישהו שכתב על זה באופן שטחי, קראו לו יחזקאל הנביא. הפרק הראשון של יחזקאל זה מעשה מרכבה, לא? וגם הפרק הראשון של התורה זה מעשה בראשית. איך הדברים האלה נכתבו? הם נכתבו כדי להיות מובנים בצורה שטחית. מראש אומרים לך זה שטחי. אבל אתה צריך לדעת שזה קיים. כן? כלומר, יש ערך למעטפת של התוך. המעטפת זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כתובים בתנ"ך. תוך כמה זמן הוא צריך לגמור את התלמוד? 3 שנים, נכון? כי הרי בין 18 לחופה. ויש דעה בגמרא, לעולם ילמד אדם תורה, ואחרי זה יישא אישה. ואחר כך יישא אישה. זאת אומרת שתוך 3 שנים הוא גומר את התלמוד. כלומר, אדם צריך לגמור, ללמוד את כל התורה כולה, בין גיל 5 לגיל 18. אפשרי או לא? כנראה שכן. כן, יש ב... אם זה כתוב זה אמת, כן, בטח. יש בתלמוד, מסכת שבת, דיון לגבי לצאת בשבת עם חרב. האם זה מותר או אסור? לא, זה דעת רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר שמותר לצאת עם חרב, כי זה תכשיט. מותר לצאת עם תכשיטים בשבת. וחכמים אומרים, מה פתאום תכשיט? זה גנאי. שנאמר, לא יישא גוי גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וחיטטו חרבותם לעתים. אם זה תכשיט, היית צריך להמשיך גם בימות המשיח, לענות חרב. אז אם כן, אומרים חכמים, שלא יוצאים עם חרב בשבת. אז התלמוד מביא אחר כך דיון על זה, שלכאורה יש פסוק מפורש שאומר שהחרב זה תכשיט, שנאמר, חגור חרבך על ירך גיבור, הודך והדרך. כן, אדם רוצה לעשות רושם בדייט, בא עם ה-M16, נכון? או עם הגליל, או זה לא משנה, או עם תבור. כן? כלומר, זה הודך והדרך. אומרת הגמרא, מה קרה? לא, זה לא נראה לי. עכשיו, זה אפילו בגדר אלימות מילולית. עכשיו, אז התלמוד אומר שמה שהמורה אחד ענה לשני, כן, אבל הפסוק הזה לא מדבר באמת על חרב, מדבר על התורה, שהתורה היא חרבו של האדם והיא התכשיט שלו. אומר לו, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. כלומר, זה נכון שזה תורה, אבל יש גם פשט. פשט זה החרב, זה הוד והדר. אומר לו, בר תמנה שרי שנה הבינה, וגמירנה לחולהו תלמודה, ולה ידענה, דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתה. מה, אתה לא יודע ארמית? בר תמנה שרי שנה הבינה, הייתי בן 18. וגמירנה לחול התלמידה, למדתי את כל התלמוד, כלומר כל התורה כולה. ולא ידעתי שאין מקרא יוצא מדי פשוטו עד עכשיו. אז קודם כל זה אומר, שאם הוא לא ידע שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, סימן שהוא למד בצורה שטחית. אבל הוא למד כל התורה כולה. דבר נוסף, זה אומר שכדי לדעת שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, אתה צריך ללמוד את כל התלמוד. כלומר, אחרי שאתה לומד את כל הדרשות, אתה מבין מדוע אין מקרא יוצא מדי פשוטו. זה לא מנותק אחד מהשני. אז זה בין 18, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. מסביר הרמב״ם, מה זה בין 18? הוא אומר בין 17. כלומר, בגיל 17, אדם נכנס לשנתו ה-18, ואז זה הזמן של החופה. יש את השאלה, מדוע לא מתחתנים בגיל 13? הרי ברגע שאדם חייב במצוות, יש לו מצוות פור ורבו, היה צריך להיות שהחופה נעשה ביום הבר מצווה. נכון או לא? כך עשו גם לרבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב התחתן ביום הבר מצווה שלו. אז למה לא עושים? כי, כך כתוב בשולחן ערוך, כדי שימצא אישה ההגונה לו. וכל מיני שאין לו את ההתבגרות הנפשית, קשה לו לדעת איזה אישה מתאימה לו. ולכן יש פטור מלהתחתן עד גיל 18 או 17 לפי הרמב"ם. בסדר? מה, בגיל 18 הוא כבר... מה?
אני אומר, אנשים גם
ב-18 הם לא אנשים. כי הם לא בני 18. הם בגיל, אבל הם לא בני. כלומר, יש אומרים שאומרים, בין 40 לבינה. אבל יש אנשים שהם בגיל 15, והם כבר בני 40. ויש אנשים שהם בגיל 80, והם עדיין ילדים. כלומר, יש הכל. אז מה שקרה בין 18 לחופה, זה כשאתה בין 18 באמת, אז לחופה. מזה ההיתר בגמרא במסכת קידושין להתחתן בגיל 24 אפילו, או 26, יש דעה כזאת. כן, למי שלומד תורה. כי אם הוא לומד תורה, אז הוא בעצם מפתח את האישיות שלו, ואז הוא יוכל להתחתן. יש אחר כך, לא כדאי לאחר, יותר טוב שיתחתנו אנשים כשהם צעירים וטיפשים. כי כשהם צעירים וטיפשים הם מתחתנים, כשהם כבר התבגרו, יש להם כבר עולם של מחשבות, אני כבר בנוי, לא כל אחת, אני גם בעצם יש לי חסימה רגשית, וההורים לוחצים, ולא גמרתי את התואר, ומה עם, עם הצבא, ומה עם זה שלא גמרתי את השס, וכו' וכו', מתחילים בלבולים, כן? לכן צריך להתחתן כשאנשים הם צעירים וטיפשים.
באיזה גיל הרב ממליץ?
18. כן.
יצחק התחתן בגיל
40, זה דבר מעניין, יעיין הכבודו בפירושו של רבי יצחק אברבנאל על פרשת תולדות. יש לו עמוד שלם על מדוע יצחק התחתן בגיל 40. כן, האמת היא, יש שם מיזוגניה די רצינית, אז אני מציע שאתה תקרא את זה בזמנך החופשי. מיזוגניה. כלומר, שיפוט לרעה של נשים. כן. אבל אני חושב שהוא כותב בחוש הומור, כי שם הוא כותב שלהתחתן זה סכנה עצומה, ומה נאמר, וכבר אבינו הראשון אמר האישה אשר נתת עמדי, נתני מנהל. אז זה טוב, אבל אין מה ללמוד מהאבות בדברים האלה, כי אני לא יודע, זה כן, טוב. מה? הרבי מלובביץ' התחתן מאוחר? לא יודע, לא. כן. טוב, בכל מקרה, רבותיי, אנחנו נעצור כאן. שלום.